ארץ צומה, מפרחים אדויה, עם הרצילי, יבשות לארבה, וחמה ולבנה, היא אדויה, ופנימים של כל חסד הם לה. וגם של עדנת אהבה וליבי אחנה ולך אדישנה וגם של עדנת אהבה אום ניתנו בך נותזכה כל בריאה
idam go atma mandala kamya
sputa siati zo amu
ערב טוב. ערב טוב. אז אנחנו בשיעור מספר 3 ואחרון בסמסטר הזה של שלבי המדיטציה 6. ופה אתם זוכרים עיקר הפוקוס גם בסמסטר הקודם וגם בסמסטר הזה, הפוקוס שלנו הוא על תובנה, על השגת תובנה. ומאסטר קמלה שילה אם קודם הוא תיאר השלבים בהשגת תובנה, עכשיו הוא מדבר על התובנות עצמן. עכשיו הוא מדבר, זה כבר קרה בשבוע שעבר, על הבודיסטווה שכבר ראה ריקות ישירות, ועכשיו הוא או היא נמצאים על דרך התרגול. והפרק היום הוא מאוד מתקשר למה שסיימנו בו דווקא כשדיברנו מתוך פבונקרים פוצ'ה, לא בשיעור שעבר, אלא בזה שלפניו, כשדיברנו על הבודיסטווה שיושב במדיטציה של ריקות, על מדיטציה של תובנה, אפילו אם זה לא תפיסה ישירה של ריקות, ויוצא ממנה, במדיטציה של תובנה של ריקות, הוא עשה מדיטציה למשל על הריקות של עצמו, ומאחר שהוא כבר מודד מאוד מתקדם, ועם שינה וכך הלאה, והוא כבר עשה את המדיטציה כנראה הרבה מאוד פעמים, המדיטציה של התובנה, ומגיע לחוויה מדיטטיבית עמוקה של היעדר האני הגקצ'ה, כפי שחשבתי שאני, וזה לא קיים. ואז אתם זוכרים את התיאור הזה שהוא יוצא מהמדיטציה, עם חוויה חזקה של היעדר, שאני הזה שחשבתי שישנה איננה, ובכל זאת מוצא את עצמו יושב על המושב. ואז צריך לגשר בין שתי התובנות. אחת ישירה, הנה אני פה. השנייה, אולי עוד לא ישירה, אבל חוויה חזקה שהוא משיג במדיטציה של תובנה של אני כמו שחשבתי שאני איננה, אין כזאת. זה מכריח אותו למצוא את דרך האמצע. זה מכריח אותו למצוא את הגישור, ודיברנו על זה לפני שבועיים, לצורך הזה לגשר בין שתי הקיצוניות האלה. ואז אמרנו, הוא יוצר את הקשר בין הריקות בהתאבות התלויה, ושהן הולכות תמיד יד ביד, וכך הלאה. ומאסטר קמלה שילה במקרא שלנו היום, בדיוק מתעסק בנושא הזה. אז למשל, הפסקה הראשונה שיש לנו פה אומרת, שבאופן קונבנציונלי, אובייקטים של צורה והשאר, הם נוצרים רק מהתודעה, והם רק מושלחים מאיתנו. אבל אנחנו לא יכולים להכחיש את מה שקורה, כמו שאני לא יכולה להכחיש כשאני יוצאת מהמדיטציה שאני עדיין על הכרית, הגוף שלי עדיין כאן. אנחנו לא יכולים להכחיש את מה שמופיע בפנינו. אז הוא אומר, יש פה שני שמות טיבטיים שאני תרגמתי כמשה ואהרון. הוא אומר, באופן קונבנציונלי אנחנו יכולים להגיד שמשה או אהרון ראו משהו שאותו הם השליחו, למרות שאין שם שום עצמי שקיים. אנחנו מבינים כבר, הבודיסטווה בשלב הזה כבר מבין שאין שום עצמי שקיים, אבל אנחנו לא מכחישים את המציאות הקונבנציונלית שמופיעה בפנינו. אז זה נכון לגבי דברים שמופיעים בפני החושים שלנו, שמופיעים בעולם שלנו. ואם אתם זוכרים, אנחנו הלכנו והתחקנו, ונמשיך נסיים היום, התחקנו אחר ריקול של תופעות שמיינו אותם, נכון? אתם זוכרים, עשינו מיון דברים פיזיים, דברים מנטליים, דברים שהם לא פיזיים ולא מנטליים, ובסוף כאלה שבכלל לא נגרמים. אז את שתי הקבוצות האחרונות נכסה היום. עשינו פיזיים ועשינו מנטליים בפעם שעברה. בין הדברים שאנחנו רוצים להיווכח בריקותם, או שאנחנו נוכחים בריקותם, תלוי באיזה שלב אנחנו נמצאים, נמצא הידע עצמו, אתם זוכרים? היה הריקות של האובייקטים, היה הריקות של התודעה שתופסת את האובייקטים, והיה הריקות של עצם הידע, ושל החוכמה עצמה, וזה הנושא שלנו במקרא היום, זה הריקות של החוכמה עצמה. אז למשל, המשפט הבא אומר, באותו אופן, אנחנו יכולים להגיד שהחוכמה של אי שניות, שאין בה שום מופע, אתם זוכרים, עשינו מדיטציה כזאת, ראתה משהו בשעה שהופיעה התפיסה של ריקות. אנחנו אומרים ראייה של ריקות. משהו קרה במיינד שלנו, אז אתם יכולים להגיד זה ריק, זה מתוך המרחב של כך וככה. הוא אומר, בכל זאת קרה משהו. אנחנו לא יכולים להכחיש את זה שרכשנו חוכמה, חוכמה שמעבר, כשראינו ריקות ישירות. אז הוא דן כאן בריקות של החוכמה עצמה, או של הידע עצמו. אז גם כשאנחנו רואים את עצמנו, חווים את עצמנו, משיגים תובנה מסוימת כזאת או אחרת, גם לחוויה הזאת היא ריקה, גם היא השלכה. גם לה אין שום קיום עצמי. עצם זה שאני תופס את עצמי מבינה משהו, זה ריק, זאת השלכה שבאה מקרמה. והדבר שאותו אני מבינה, גם הוא ריק. גם לו אין שום קיום עצמי. ובכל זאת, החוכמה מתפקדת. החוכמה של הריקות מתפקדת. איך היא מתפקדת? היא מוציאה אותי מסבל. אז היא מתפקדת. ועם זאת, אין לה שום קיום של ממש. ויש לך בלבד. מתוך זרעים קרמים שאספתי ותודעתי. אז זה חוזר חזרה כמובן לדברים שכבר שמענו מזמן בסוטרת הלב. אתם זוכרים שעברנו על הריקות של העין והאוזן וכך הלאה, ואחר כך אמרנו אין חוכמה, אין מה להשיג, אין מה לא להשיג, כל הדברים האלה. אבל מה זה אומר שהחוכמה עצמה היא ריקה? מה זה אומר? החוכמה שהיא מתפקדת, היא ריקה, ובכל זאת, כמו כל הדברים, למרות שאין להם שום קיום עצמי, הם במציאות הקונבנציונלית מתפקדים. הוא משווה בין היוגי ואדם הסוסוקאו, זה שהוא לא יוגי, שהוא לא לומד ריקות ולא עושה תרגול. הוא אומר, אמנם נכון שבאופן אולטימטיבי כל הדברים הם נעדרי מהות, אולטימטיבית אין להם מהות משל עצמם, אף דבר, אבל באופן כוזב אנו מקבלים שהתפיסות של היוגים והתפיסות של אנשים רגילים אינן נמצאות בסתירה, עם כל היותן שונות זו מזו. אז התפיסות של היוגים והתפיסות של אנשים רגילים. היוגים זה כמובן אלה שמתרגלים ואולי רכשו תובנות, או רכשו איזושהי רמה של תובנה. ואולי אפילו כאלה שראו ריקות ישירות ויודעים שאין שום מהות עצמית לדברים. אבל אחר כך, אחרי המדיטציה, כשהם לא במדיטציה, כשהם מסתכלים על הדף, אין סתירה, אומר, בין החוויה של היוגי, הוא רואה דף, והאדם הרגיל גם רואה דף. מבחינה זאת החוויות קונסיסטנטיות. ועם זאת הוא אומר, הן לגמרי שונות זו מזו. אז הם שניהם רואים דף, או עת, אבל החוויות לגמרי שונות זו מזו. איך הן שונות זו מזו?
הוא לא מאמין.
היוגי רואה מה שהוא רואה, אבל זה לא מבלבל אותו. ואז הוא ממשיך ואומר, מצטט מהבודה, ואומר, למרות שבאופן אולטימטיבי אין בכלל שום דברים, ואתם זוכרים, המילה לדבר בטיבטית זה מה? מופו, שפירושו דבר מתפקד. אז לפעמים אני כותבת דבר מתפקד, לפעמים דבר. לכן, למרות שבאופן אולטימטיבי אין בכלל שום דברים, באופן קונבנציונלי, אנחנו עדיין צריכים לתרגל את הדרך בכל השאר. כאילו אין מה להשיג, אין מה לא להשיג. בכל זאת, באופן קונבנציונלי, הדרך מתפקדת. יש דרך שאנחנו צריכים לתרגל כדי שתביא אותנו להערה. אלמלא כך הוא אומר, כיצד אנו יכולים לעשות הבחנות בין המאזינים, הבודות מכוח עצמם, הבודיסטוות, הבודות, אנשים רגילים וכו'. לשום דבר אין שום מהות. בכל זאת אנחנו מבחינים בין כאלה שמתרגלים דרך, בין כאלה שמתרגלים דרך כזאת, בין כאלה שלא מתרגלים, בין כאלה שכבר השלימו את הדרך. אז אם הדרך שאנחנו מתרגלים, אין לה שום טבע עצמי לייצר בנו משהו, כי אין לה שום טבע עצמי, אין לה קיום עצמי, היא ריקה. אז איך היא מתפקדת? איך התרגול שלנו מקדם אותנו בדרך או למטרה שלנו? אם אין לה טבע משל עצמה, איך היא תביא אותנו למטרה שלנו? קחו רגע אחד בזמן, תקפיאו רגע בזמן בדרך שלכם, בדרך שאתם עושים. רגע שבו אולי הבנתם משהו. רגע ש... אולי הבנתם שהבוס הכועס לא בא מצד עצמו, או משהו. אם זה לא בוס בשבילכם, או הבן זוג או הבת זוג, או מי שזה לא יהיה. אז יש לכם איזושהי תובנה אודות ריקות, באיזושהי רמה. ואתם ממשיכים להתקדם בדרך, ובפעם הבאה שהבוס כועס, אתם אולי מגיבים אחרת. אתם אולי לא מתפרצים חזרה. אז זה נראה שיש פה עניין של סיבה ותוצאה. היה רגע שהבנו משהו, אודות הבוס, וכתוצאה מההבנה הזאת, שינינו את התגובה שלנו בפעם הבאה. נכון? אז זה נראה כאילו שיש קשר של סיבה ותוצאה. קשרים כאלה של סיבה ותוצאה אנחנו מכירים, אנחנו כל הזמן חיים על פיהם, הם לחם חוקנו. אנחנו רוצים להגיע ממקום א' למקום ב', אנחנו נכנסים לאוטו ואנחנו מתניעים את האוטו. אנחנו אומרים, זה שהתנעתי את האוטו והאוטו נוסע יביא אותי ממקום למקום. אז זה נראה שיש קשר של סיבה ותוצאה בין זה שיש מכונית, נכנסתי למכונית, התנעתי את המכונית, היא לא הייתה מקולקלת, הבאתי לאן שרציתי. אז הנה מה הוא אומר. הוא אומר, במציאות הכוזבת, שאנחנו מדברים, הכוזבת קונבנציונלית לצורך שלנו אותו דבר. אז במציאות הקונבנציונלית, אם אין סיבה למשהו, אז הוא לא ייווצר, נכון? זה גם אחד מחוקי הקרמה. אם הסיבה לא קיימת, התוצאה לא תקרה. והוא אומר, זה יהיה כמו קרני הארנב, שמשהו שלא קיים. אבל באופן אולטימטיבי, כשאנחנו מדברים על שלדברים יש סיבות, זאת שגיאה. זאת שגיאה. אנחנו דיברנו על הריקות של סיבות. כי באופן אולטימטיבי זה לא נכון שאני מצליחה להגיע ממקום א' למקום ב' בגלל שהאוטו התניע. זה לא נכון, כי כבר אמרנו את זה הרבה פעמים. יכולים לקרות אינספור תקלות בדרך, ואני לא אגיע למרות שיש לי אוטו ומפתח וגז וכך הלאה. אז באופן אולטימטיבי, כשאנחנו מדברים על סיבות של דברים, זאת שגיאה, זאת השקפה שגויה. בכל זאת, הדברים נוצרים. הם מתחילים. הם מתפקדים. אז איך זה, הוא אומר? איך זה קורה? אז עכשיו הוא מנסה להתחקות אחרי התובנות של אותו מודד מתקדם, שהגיע לתובנה של ריקות, ועכשיו הוא מנסה ליישם אותה בחייו על דרך התרגול.
בכל זאת דברים מופיעים, דברים מתפקדים. הוא אומר, איך? הוא אומר, כמו אשליה. אשליה, אשליה של קוסם. כמו השתקפות במראה. כמו הד וכדומה. ואלה דברים שאנחנו כבר מכירים. הוא אומר, באופן כוזב, אשליות והשאר נוצרים בהתאבות תלויה. זה נראה שהייתה סיבה, שסיבה שהובילה לתוצאה. היה זרע, ואחר כך היה נבט, ואחר כך היה שתיל, ואחר כך היה עץ. באופן כוזב זה איך שזה נראה, יש התאבות תלויה. אך אם נבחן אותן, את האשליות האלה, לא נוכל למצוא אותן. לא נוכל למצוא באמת. אם ננתח, לא נוכל למצוא את הסיבה. באופן אולטימטיבי, אין ממשות לקשר הסיבתי הזה. ולתופעות שכביכול גורמות אחת את השנייה. הוא אומר, ולכן נאמר, כל היצורים החיים הם בנויי אשליה. אז הוא מדבר פה על הריקות של החוכמה עצמה, על הריקות של סיבות ותוצאות, עכשיו הוא מדבר, ועל החוויה של אחרי, שהכל דמוי אשליה, שהכל מקסם שם. אז אתם זוכרים, הוא קודם השווה בין החוויה של היוגי ובין החוויה של הסוסוקיו, של האדם הרגיל. הוא אומר ככה, מכוח האשליה של הנגעים הרוחניים והקרמה, הנגעים שלנו הם גם אשליה. אבל מאוד מתפקדת. אבל הם אשליה, הם ריקים, הם נמר שנייה. גם הקרמה, גם הקרמה. היא ריקה, אבל היא לגמרי מתפקדת. מכוח האשליה של הנגעים הרוחניים והקרמה, מופיעה האשליה של לידה של היצורים החיים. מה גורם ליצורים להיוולד לתוך גלגל החיים? הנגעים והקרמה, נכון? זה הכוח שגורם להם להיוולד לתוך התשוקה, השנאה, הבורות, והקרמה שהם צוברים בעקבות זה. זה מה שגורם להם להיוולד לתוך הסבל. אז הוא אומר, יש אשליה, זאת של קרמה ושל נגעים, שגורמת ליצורים להיוולד. כשהוא אומר, גורמת ליצורים להיוולד, הוא מדבר בעצם על להיוולד לתוך הסמסרה, הוא לא אומר את זה במפורש. כשמדברים על יצורים, זה יצורים סמסרים. אבל באותו אופן, יש עוד סוג של אשליות. זה לא אשליות היחידות. לא כולם נתונים להשפעה של האשליה של קרמה ונגעים רוחניים. יש שנצברו כבר את מכלול החסד, וצברו כבר את מכלול החוכמה, שגם הם אשליה, שגם להם אין שום קיום עצמי. ומכוח האשליה הזאת של מכלול של חסד ושל חוכמה, מופיעה אשליה חדשה. אשליה של החוכמה של היוגים. זה מה שהוא אומר. ואז הוא מצטט שוב מהבודה, מהפרז'נה פרמיטה. וזה לא סוטרת הלב, זה הסוטרות הארוכות יותר של הפרז'נה פרמיטה. הוא פונה לסבוטי, ואומר, וככה אנחנו רואים סבוטי, שכל הדברים הם מופע קסמים של אשליה. יש מופעי אשליה של מאזינים, יש מופעי אשליה של בודות מכוח עצמם, יש מופעי אשליה של בודיסטוות, ויש מופעי אשליה של אלו שהלכו אל הכך. יש מופעי אשליה של נגעים רוחניים, יש מופעי אשליה של קרמה. או סבוטי, הוא אומר, כל הדברים שמנינו לאל הם מופעים דמויי אשליה. הכל אשליה. ואז הוא מסכם דברים שבעצם אמרנו קודם, אלא שיש הבדל בין יוגים ואנשים רגילים. הכל אשליה, ובכל זאת יש הבדל למה? כי בדומה לקוסם, היוגים אינם מאמינים שהאשליה קיימת באמת. כי הם מבינים לגמרי את מהותה, הם לא מתבלבלים ממה שהם רואים. וזה מה שמאפשר להם לצאת מהר מסמסר. ולכן אנחנו קוראים להם יוגים. בדומה לאנשים בקהל, בכוונה הקהל של מופע הקסמים, בדומה לאנשים בקהל, אלו שהם ילדים, מאמינים שהיא קיימת באמת. מי זאת היא? האשליה של הסוס או הפרה או מה שזה שם. כן? מאמינים שהיא קיימת באמת. ובגלל האמונה העמוקה שלהם בשגיאה הזו, אנו קוראים להם ילדים. וזה מתכוון לא רק לסוס ולפרה במופע הקסמים, אלא כשהם בנומה לאלה במופע הקסמים לקהל, האנשים הרגילים מאמינים למראיהם הם, ולכן אנחנו קוראים להם ילדים. ויחד עם זה, אז יש לנו את התפיסה של היוגים, שלא מאמינים למראיהם הם. יש את התפיסה של הילדים שכן מאמינים למראיהם הם. שני המקרים, הוא אומר, תפיסות אלו אינן סותרות זו את זו. למה הם לא סותרות זו את זו? כי זה אשליה וזה אשליה. זה עשוי מאותו חומר, אנחנו לפעמים אומרים. זה באותה מידה אשליה כמו זה. והוא מסכם פה, כפי שנאמר בסוטרה הנשגבה, תקציר מושלם של הדרמה, דברים שהוא פשוט מצטט. כמו הקוסם במופע הקסמים המתאמץ לייצר את המקסם, אך אינו נאחז במופע, כי הוא מבין שזו אשליה, כך גם אותם חכמים הנחושים למצוא הערה שלמה, למרות שהם יודעים היטב שכל שלושת היקומים הם כמו מופע אשליה, הם עדיין נוטים את השריון למען כל היצורים, שאת מצבם הם היטב מבינים. אז הוא קשר את החוט וחזר לאותם בודיסטווה, מבינים שהכל אשליה, מה יגרום לאותו בודיסטווה להישאר כאן? הוא כבר, די, הוא כבר מבין שהכל בלוף. והוא כבר אולי עשה מספיק מהדרך, כי לדעת שבדרך החוץ הם יצאו. אז מה יגרום לו להישאר? כן, הוא מבין שאם הוא רואה אותם בחוץ, הם באים ממנו, אז יש לו עוד עבודה לעשות על המיינד שלו. ובגלל שיש לו את החמלה הגדולה כלפי היצורים, אז כאן כתוב, הוא עוטה את השריון. והשריון של מה? של הבודיצ'יטה, של המעשים הטובים, של הפעולה למען היצורים. שאת מצבם הם היטב מבינים, זאת אומרת הם לא מתבלבלים, הם לא חושבים שהסבל הוא סבל מצד עצמו. הם לא חושבים שהיצורים מצד עצמם סובלים. מה הם מבינים? מבינים שמה שהם רואים בחוץ זה את המיינד שלהם. ואם הם רואים יצורים סובלים, הם עוד לא ניקו את כל הנגעים מהמיינד שלהם. אז מה הם יעשו עכשיו? ימשיכו לתרגל איך? עם היצורים. זה שמופיע כסובל הוא שדה החסד עכשיו. עכשיו הוא מאפשר לי לטהר את המיין שלי. אז כמובן זה מחזיר אותנו לשאלה, אם הכל אשליה וגם ההבנה שלנו או התובנה שלנו היא גם אשליה והיא אך ורק תווית שאנחנו משליחים מהמיין שלנו ואין לדברים שם שום קיום של ממש, אז איך משהו שאין לו שום ממשות, כגון התובנה שלנו, משהו שהוא בעצם בלוף, איך הוא יכול להוציא אותנו מהבלוף? להביא אותנו לאמת. שאלה ישנה, זוכרים שמאסטר שנטי דבה שאל אותה, אמרה, כן, נכון. המיינד שגוי, כל אשליה, וזה מתפקד. והמיינד הזה יוציא אותנו. וזה כמובן מתייחס לכל תובנה בדרך, כולל ראייה ישירה של ריקוד, כולל הבנת האמת, כולל הבנת האמת האולטימטיבית. אז בואו נעשה מדיטציה קצרה. עצמו את העיניים. הרגיעו את הנשימה. ויזכרו באדם מתוך הסנגה, מישהו בתוך הסנגה שלנו, שאתם לא כל כך אוהבים. אם אתם אוהבים את כולם, אז תבחרו מישהו שאתם אוהבים אותו קצת פחות מאחרים. אותו או אותה. התמקדו באדם הזה. וחשבו עליהם באופן הרגיל שבו אנחנו תופסים אותם, כאילו הם קיימים שם לגמרי מצד עצמם. חשבו על איזה תכונה שאתם לא כל כך אוהבים אצלם. אולי אפילו ממש לא אוהבים. וראו אותה אילו שהיא שמה בתוכם, אצלם, מצד עצמה. שימו לב להרגשה שזה משאיר אצלכם. למחשבות שזה מביא למיינד שלכם. עכשיו חשבו שוב על אותו אדם, אבל הפעם אתם מתמקדים באותו אדם עם חוכמה. כשאתם מבינים שהחוויה שלכם, של אותו אדם, היא הבשלה מרגע לרגע של קרמה שלכם, שאתם משליחים מתוך התודעה שלכם, על אוסף של נתונים. נסו לראות אותם ככה, היא הבשלה קרמית שלכם שמתחדשת מרגע לרגע. ונסו לראות איזה הרגשה זה משאיר אצלכם עכשיו שאתם מסתכלים עליהם בעיני החוכמה. איזה הרגשה בלבכם, איזה מחשבות עוברות לכם בראש. נסו לעשות לסירוגין. פעם אתם רואים אותם בראייה רגילה, שמייחסת להם ולתכונות שלהם קיום עצמי. ופעם שנייה, בעיני החוכמה, שמבינה את הריקות שלהם, ושם השלכה שלכם. נסו ככה כמה פעמים הלוך וחזור ונסו לאתר כמיטב יכולתכם את ההרגשה, את המחשבות. כל מחשבה שיש לנו בתודעה זורעת קרמה בתודעה. כל הרגשה שיש לנו בליבנו זורעת קרמה. אסור לעשות אקסטרפולציה. לאן יובילו המחשבות והרגשות שמתעוררות כשאנחנו מסתכלים על הדברים כי קיימים מצד עצמה? קחו את אותו אובייקט. לעומת ההפשלות, התוצאות שלהן יכולה להוביל השקפה נכונה לגבי אותו אובייקט, שמבינה את הריקות שלו, וזה שאני המקור להופעתו. אתם יכולים לפקוח את העיניים. אז זה לא חדש, נכון? אבל מה שאולי רציתי לחדד זה לשים את הפוקוס לאן הקו הזה יוביל ולאן הקו הזה יוביל. אולי להמחיש לעצמנו יותר את החשיבות של השקפה הנכונה, את החשיבות של הלימוד הזה. ואתם יודעים, כל אחד מכם יודע בעצמו כמה אתם נופלים, ואתם עכשיו אולי טיפה יותר מבינים לאן נפילות כאלה יובילו, ואז הדבר הבא שאנחנו שואלים את עצמנו, אז אם ככה, אז מה אני צריכה לעשות? אז מה אני צריכה לעשות כדי לחזק את אלה ולהקטין את אלה? וזה ברור, התשובה ברורה, נכון? אני צריכה לתרגל וללמוד וכך הלאה, כדי להוריד את אלה ולהעצים את אלה. ואנחנו שוכחים כל הזמן. אנחנו שוכחים, כי הבורות משתלטת עלינו, כי היא כל כך מורגלת בנו. אז זאת המטרה כאילו של המדיטציה הזאת. זה לתת לנו עוד פוש לכיוון של לעשות את העבודה. אם אנחנו רוצים להגיע לכיוון של הערה, זאת גם אשליה. אבל זאת אשליה, כדי לייצר את האשליה הזאת, אנחנו צריכים לייצר סיבות שהן כולם אשליה, שיובילו אליה, והן צריכות להיות מהסוג השני ולא מהסוג הראשון. במדיטציה שלכם. מחשבות של חוכמה יובילו אל הערה. אז כל היצורים שאנחנו אותם רוצים לשחרר, שמופיעים בחיינו כסובלים, הם כולם בלי יוצא מן הכלל. בכל רגע ורגע שהם מופיעים, הם השלכות שלנו, מתוך הקרמה שלנו, מתוך התודעה שלנו. וההבנה הזאת, ההבנה הזאת יוצרת את השריון שעליו דיבר מאסטר קמאלה שילה. ושאיתו, כשאנחנו באים עם ההבנה הזאת, עם השריון הזה, אל היצורים, אנחנו אכן יכולים להושיע אותה. כי אז אנחנו רק יכולים להושיע אותם כשאנחנו מבינים את הריקוד שלהם, ושאנחנו המקור. אז אם ככה, אנחנו צריכים לתרגל. והתרגול יביא אותנו אל התוצאות. בואו נבדוק את זה. עשו, עצמו את העיניים, הרגיעו את עצמכם. יזכרו שוב באותו אדם לא נעים. חשבו עד כמה הייתם רוצים להיפטר מכל האנשים הלא נעימים בחייכם. וחשבו על מה אתם צריכים לעשות לשם כך. אתם כבר נמצאים פה זמן מה, אתם כבר קיבלתם די הרבה תיאורים של הדרך. האמת הרביעית של הבודה, על האמת הנאצלת הרביעית, יש דרך אל סיום הסבל, להיפטר מכל האנשים הלא נעימים, למשל. מהי הדרך הזו? מכל מה שכבר למדתם וקלטתם. מה אתם צריכים לעשות? אז אתם יכולים למשל ללכת בכיוון של לפתח את שלוש הצורות של חוכמה. אתם זוכרים? חוכמה של שמיעה ולימוד, חוכמה של הרהור, חוכמה של הגייה. אתם יכולים לחשוב על תרגול השלמויות, על מדיטציות של ריקות, בכלל על תרגול מדיטציה, תרגול המוסר שקדם לה. אתם יכולים לחשוב במונחים של שלושת האימונים הנשגבים קראנו להם, האימון במוסר, האימון במדיטציה, האימון בחוכמה. אתם יכולים לחשוב במונחים של הלמרים, של כל שלבי הדרך להערה, כפי שלמשל מופיעים במקור כל חסדי, או בעדלה,